10:37 כאן בסדר יום. שלום לצח שפיצן כתבנו, כתב כאן. צח? תכף צח יהיה איתנו. נגיד שלום לפרופסור רות הלפרין קדרי.
בוקר טוב.
הראשה המייסדת של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן. אתמול מתפרסם בעיתון הארץ, מתפרסמת ידיעה על כך שבית הדין הרבני הגדול לערעורים, כן? קבע ביום חמישי בצעד תקדימי כי בן זוג שבגד באופן מתמשך יקבל רכוש מופחת בהליך הגירושים, כך שחלוקתו תחושב ממועד תחילת הבגידה ולא מבקשת הגירושים. עכשיו, כתוב כאן בן זוג, אבל זה לא בן זוג, זה בת זוג, זאת האישה. הפסיקה אינה, כי בהתחלה אמרתי לעצמי, וואו, בית הדין הרבני, הוא לא נוהג איפה ואיפה בין נשים לגברים. אם יש פסיקה כזאת שקובעת שגם בגידה של גבר נחשבת מהרגע שהחלה לחלוקת הרכוש, אז יש כאן איזשהו שינוי. אגב, אני ברמה עקרונית אני חושבת שזה טעות, אבל לא משנה. אבל לא, זה כמובן אישה.
העניין העקרוני הוא באמת הבעייתי פה, כי בואי נלך עם בית הדין הרבני עד הסוף. יכול להיות שההצגה הזאת שאנחנו מכנים אותה ניטרליות מגדרית, יכול להיות שהם באמת ילכו איתה עד הסוף במקרה מאוד 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 נדיר, שבו באמת הרכוש שנצבר במהלך הנישואין הוא דווקא נצבר יותר, הרבה יותר על ידי האישה, והגבר הוא זה שניהל מה שנקרא רומן מחוץ לנישואים, ויכול להיות שגם אז הם יחליטו שמחלקים את זה באופן לא של חצי חצי אלא בדרך אחרת. אבל המקרים האלה הם כל כך נדירים. המקרים הרווחים יותר היומיומיים, המצב הכלכלי חברתי שקיים בישראל כמו בכל מדינה אחרת בעולם, זה שחלוקת התפקידים במשפחה היא כזאת שהאישה משקיעה בעיקר כלפי פנים, היא מקריבה את כושר ההסתכרות שלה, היא, כשהנישואים מסתיימים, היא יוצאת במצב כלכלי הרבה הרבה יותר נמוך מאשר הגבר. לגבר שהשקיע כל השנים בחוץ, יש כושר הסתכרות יותר גבוה, יש הרבה מאוד זכויות שנצברו בצמוד למקום העבודה, פנסיה, ביטוחים, קופות גמל וכל זה, וגם רכוש שבאמת נרשם על שמו. עכשיו, החוק האזרחי הבין את כל זה ואמר בצורה מאוד מאוד פשוטה. הרכוש שנצבר במהלך הנישואים, החיים המשותפים, שייך לשני פני הזוג שווה ושווה, וכאשר נפרדים הוא יחולק חצי חצי, כולל זכויות עתידיות כמו פנסיה וקופות גמל וכולי. יש נסיבות מיוחדות שבהם בית המשפט רשאי לסטות מזה, אבל בפסיקה מאוד עקבית של בית המשפט העליון נפסק חד משמעית שהפרת אמונים מצד אחד מבני הזוג,
כלומר אותה בגידה,
באמת הקפידו על הניטרליות המגדרית הזאת, הפרת אמונים היא לא קשורה לרכוש. אסור לקשור בין שני הנושאים האלה. אלה הם שני רבדים שונים שעליהם מבוססת
ובעצם מה שקורה כאן, מה שקורה כאן בפסיקה הזאת, שעושים שם, עושים כאן קשר, אומרים מהרגע שהתחילה לבגוד פה, בעצם מאותו רגע כבר אין רכוש משותף, ובעצם מה שאומרים זה מה שחשוב, אם היא האישה מקיימת יחסי מין.
בדיוק.
אני אחדד את זה יותר לזה. אם היא האישה מקיימת יחסי מין באופן בלעדי.
באופן
אקסקלוסיבי. ולכן זה נישואים, הנישואים הם מבחינת האישה, היא צריכה לספק את המין.
זה ממש להחזיר אותנו 200 שנה אחורה לביקורת של הפמיניסטיות הקלאסיות, הריות טיילור מיל וכל אלה שבאו לפניה ואחריה, שאמרו מוסד הנישואין הוא המוסד הפטריארכלי שבו האישה תמורת שירותי מין אקסקלוסיביים לגבר מקבלת ביטחון כלכלי. התפיסה האזרחית החל מאמצע המאה הקודמת אמרה זה לא כך, אנחנו מנתקים בין שני הרבדים האלה. יש באמת הסכמה בין שני בני זוג שנישאים בדרך כלל לקשר מונוגמי, אבל אם אחד מהם מפר את זה, אז באמת יש סיבה אולי לעזוב את הקשר, ואולי זה אומר שאז גם בן הזוג השני פטור מההתחייבות הזאת לאקסקלוסיביות מינית. אבל היחסים הכלכליים לא קשורים לזה. זה לא ייתכן שאנחנו נחזור עכשיו באמת לעסקה הזאת, בדיוק כמו שאת הצגת אותה, שברגע שהאישה כבר לא שומרת על בלעדיות במרכאות בשירותי המין שהיא נותנת לגבר מסוים, אז בזה היא מאבדת את הזכויות הרכושיות שהן הזכויות שלה. הרי הרכוש הזה היא באותן שנים שבהן היא כנראה ניהלה מערכת יחסים עם גבר אחר, היא עדיין הייתה חלק מהיחידה הכלכלית המשותפת עם בעלה, עם האיש שאליו, שאיתו היא הייתה נשואה. הם גידלו את הילדים ביחד, היא טיפלה בילדים באותן השנים בלי שום קשר לשאלה עם מי בדיוק היא מקיימת יחסי מין.
אני רוצה אבל לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אוקיי? ברמה הרגשית, מוסרית, יש בזה משהו מקומם, יש בזה משהו מרגיז, בזה שאתה, שמישהי או מישהו בגד בך, ואתה צריך להמשיך להתייחס אליו כאילו כמו מקודם, כמו לפני כן. את יכולה להבין את האספקט הרגשי הזה?
אני יכולה להבין, אבל הוא בא ממקומות מאוד מאוד קמאיים וארכאיים של אותה תפיסה שמבוססת על כך שבעצם הרכוש של הגבר במרכאות הוא רק שלו, ואם הוא רוצה אז הוא נותן מתנה לאישה שאיתו, ואם הוא לא רוצה אז הוא שומר את הרכוש עצמו. אבל בדיוק נגד זה אנחנו יוצאות ויוצאים, ואת התפיסה הזו המערכת האזרחית באמת ביקשה להקל מן השורש ולגרום לנו להבין שנישואים הם מוסד כלכלי שמבוסס על שוויון בין בני זוג, כשכל אחד תורם את היכולת העבודה ואת היכולת הכלכלית שלו במשותף, וזה באמת בלי קשר למערכת היחסים האינטימית שלהם.
עכשיו, עד כמה הפסיקה הזאת, כאמור, של בית הדין הרבני הגדול לערעורים, עד כמה היא חריגה, יוצאת דופן, עד כמה היו לה להערכתך השלכות עתידיות?
תראי, אני מאוד מקווה שתוגש פה עתירה, ומרכז רקמן לקידום מעמד האישה באמת מתכוון להצטרף לעתירה הזו, אולי כידיד בית משפט, וזה בהמשך לעתירה שאנחנו הגשנו.
אתם מותרים עכשיו לעליון, נכון? או שיש עוד
ערכה? אני מאוד מקווה שהעורכת הדין של האישה במקרה הזה באמת תגיש עתירה לבית הדין הגבוה לצדק, שמפקח על פעילות בית הדין הרבני. אני מזכירה שזה באמת ממשיך את אותו קו של עתירה לקיים דיון נוסף בפרשה דומה, לא בדיוק זהה מבחינה משפטית, אבל דומה מאוד מבחינה רעיונית.
כן, ושם זה היה העליון שקבע...
שאישר את פסק הדין הרבני.
פסק הדין הרבני, כן.
זה לא היה פסיקה עצמאית של העליון. העליון החליט לא להתערב בפסיקת הרבני.
אז האם להערכתך אנחנו רואים פה שינוי בפסיקות של בתי הדין הרבניים?
זה לא שינוי, כיוון שהם ניסו לעשות זאת כל השנים. הם גם מזכירים בפסק הדין הזה, הם מזכירים פסק דין משנת 2008 של בית המשפט העליון של בג"ץ, שאמר באמת אסור לערב שיקולים של אשם מיני בשאלות רכושיות, והם מתחכמים ומנסים להגיד שלא זה מה שהם עשו פה, אלא הם קבעו מין קונסטרוקציה כזאת של שיתופיות מוחלשת שאין לנו זמן להיכנס אליה עכשיו, וגם היא כביכול מבוססת על פסיקה אזרחית, אבל היא לא, הביסוס הזה הוא ביסוס שגוי לחלוטין. אז מבחינת בית הדין הרבני זה לא חדש. יכול להיות שהבנייה של פסק הדין היא קצת יותר מתוחכמת מאשר בניות קודמות של פסקי דין בז'אנר הזה. אני מאוד מאוד מקווה שבבית המשפט העליון אנחנו לא ניתקל ברוחות חדשות שמהססות מלהתערב כפי שעשו בעבר.
פרופסור רות הלפרין קדר, ראש המייסד של מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
נאמר גם שפנינו לבית הדין הרבני וביקשנו מראיין את העמם, ולצערנו סורפנו. שלום לצח שפיצן, כתב כאן.
שלום.
בוא נדבר על שאול אלוביץ'.
כן, על שאול.